ברשות כבוד הרב, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בחודש אב. מדרש אומר שחודש אב שמו אב, שעתיד הוא להיות אב לכל המועדים. כלומר, החודש הזה כולו, יום אחרי יום, וימים של חג ומועד. ולכן האותיות של החודש הן שתי האותיות הראשונות שבאלף. לראות מעגל החודש הזה. אבל האמת יש שאלה. אם זה חודש של חוכמה, חודש של אבל, חודש של צער, יש דינים שמתחילים כבר מתשעת הימים, יש מ-17 בתמוז ויש כבר מראש חודש. מצד שני, אנחנו קוראים לו אב, אז למה זה חודש כזה חשוב? ולמה דווקא? רבותיי, בתוך החורבן שלנו יש את הנחמה. בתוך המוות לא עליכם יש את החיים. שימו לב שכאשר אנחנו עושים אזכרה למת, מזכירים אותו כל שנה ושנה, בלי הפסקה. ידוע ששאלה זו נשאל הגאון רבנו יוסף חיים בשאלות ותשובות רב פעלים, אדם שעברו כבר 20 שנה מפטירת אביו, האם עדיין יזכיר אותו, ימשיך לעשות אזכרה או לא? הוא כתב שאין סוף, אפילו עבור 40, 50, 60 שנה תמשיך לעשות אזכרה, כל שנה ושנה באותו יום. ולמה? כי האזכרה למת והקדיש וכל מה שעושים בשבילו, זה לא אולי להציל אותו מגינה, כפוצת רבינו הרי בשער הקבלות, ולא רק להציל אותו מן העונש, אלא למעלה ברקיע, רבותיי, אין סוף למדרגות שיש למעלה. אין סוף. מרחקים אדירים יש בין עולם לעולם. הרי עתיד, למה רבה ומרחנה, עתיד הקדוש מלכו להנחיל לכל צדיק וצדיק שתי עולמות, 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהביים יש ועוצרותיהם המלא. ושם יש אפילו צדיקים שלא רואים אחד את השם. לא כולם נפגשים עם כולם. ואין רשות לכל אחד להיכנס, ואי אפשר לדעת גם מדרגה של כל אחד ואחד. בתלמוד, במסכת אבא מציעה מובא, הרחם אחד המשתקיש מספר, הרחם אחד שראה אותו, היה לו, העיניים שלו היו יכול טובות, ופתאום בערב ראה לו עיניים אדומות ושרופות, שרופות, כמו ששרפו אותו באש. ושאל אותו למה? אמר שהוא ביקש מהשמיים לראות את הנשמות של הצדיקים שעולות בלילה לרקיע, והזהיר אותו אליהו הנביא, אמר לו, את כולם תוכל להסתכל בהם, אבל יש אחד מיוחד שלא תוכל להסתכל בו, לא כשהוא עולה, וזה רבי אליה. ולמה? כי רבי אליה מסר נפשו ללמד תורה את ישראל, מסר את נפשו. והוא אומר שהוא לא יכול לסבול כשעלה הנשמה של רבי אליה, הוא ניסה להציץ ויצאו שני לפידים של אש מהפמליה של רבי אליה וצרבו לו את העיניים. הוא לא יכול לראות. עד שהלך למערה שלו בטבריה ובכה שם ואמר לו, מתניתה למור מתניה, אני לומד את התורה שלך, אני מתרץ את הקושיות עליך, בבקשה תתפלל עליי שיתרפא, ובסוף יתרפא. אנחנו לומדים מכאן שצדיקים שלא דומים מאחד השני בשום אופן, והמרחקים שם אין להם סוף. כך גם כן ידוע, יש מעשה תורה עם רבנו חיים מבלוז'ין. רבנו חיים מבלוז'ין היה תלמידו של הגאון מווילנה, אחד מהענקים. חיים מבלוז'ין היה גדול בפשט, גדול בקבלה, גאון אדיר היה. חיו לפני 250 שנה בערך, והוא היה יושב בישיבה ולמד את התלמידים. היה לי סיבות כאילו 50-60, וזה יום אחד באמצע השיעור שומע רעש גדול וצעקות מבחוץ. ברר שהגיעה איזה אישה והיא צועקת, אני רוצה להיכנס לרב. אומרים לה, לא, אבל תכנסי עכשיו, עכשיו יש שיעור תורה, רק באמצע השיעור, לא מפחיד לו בשיעור. והיא הלכים הצעקות שם איומות, והוא שומע את הצעקות, אבל מה קרה? אמרו לו שיש איזה אישה בחוץ שרוצה לדבר עליו, תכניסו אותה. תכניס אותה, אז מה קרה? אולי היא במצוקה, אולי יש לה משהו דחוף. וזו הייתה אישה זקנה, למעלה מגיל 90, שערה שיבה, כולה מלאה קמטים, חמישה קמטים, לבושה בצניעות מסכנה, ובאה אמרה לו, אתה זוכר אותי לבי? אמרה לו, אני הנפתי אותך כשהיית תינוק, אמא שלך הייתה חולה, ולא יכלה לתת לך חלה, ושישה חודשים אני הנפתי אותך, בשמחה ובחשק גדול. ואני מרגישה עכשיו שהיום שלי קרב. יש לי בקשה אחת ממך, אין לי בנים, אבל אתה כמו הבן שלי, הנקתי אותך שישה חודשים. בבקשה, אם אתה יכול, אז תגיד עליי משניות, אחרי שאני את מפטר מהעולם, כל יום תקרא משנה אחת אפילו. תזכיר את משפטי פעם אחת היום. זה אני רוצה שיהיה לי זכות בעולם האמת. אבל גברת, למה את מדברת על זה, התהליך ימין ותזכי, ומי יודע מי נפטר לפני מי, אף פעם אין בזה שום ביטחון, ואת כבר אומרת, הנדב והביאו, למה נפטרו לפני משה והאהרון, שהם היו עושים פעם אחת בדרך ואמרו, נדב אומר להביאו, אתה רואה את משה והאהרון, אנחנו צריכים לדעת שביום שהם יפטרו, אנחנו נמלא את מקומם, אנחנו צריכים ללמוד טוב את העבודה, את המקצוע של ההנהגה. הקדוש ברוך הוא אומר להם, נדב, אביהו, אתם מתכננים שמשה ואהרון יפטרו ואתם תמלאו את מקומם. יש משל שהעולם אומרים שהרבה גמלים זקנים נושאים עליהם נודות וקדים שעשויים מאורות של גמלים צעירים. זאת אומרת, לא עליכם מוות לחיים, זה לא קשור לגיל. אז הוא אומר לה, תראי, אני לא יודע מי ומה. אמרה לו, אבל אני רוצה שתבטיח לי, אני לא זזה מפה. זה היה מוכח להפתיח. אבל יש לנו. נערו חודשים מספר, באו להודיעו, ולבי הייתי בלושן של אישה הזאת, מי חתמה. אז הוא יצא ללוויה. ומאותו יום היה קורה כל יום אחר תפילת שחרית. איזה משנה או שניים. לפי האפשרות היכולת, מה שנתנו לו, ציפור, פעמים באים עם שאלות, לא תמיד אפשר, אבל הוא הפיד לקרוא לפחות בשנה אחת, בשתי בשניות, כל יום לא נשמצה להפסקה שלנו. ועבר חודשיים, זה כמו שבחיים נובע, עכשיו היא באה אליו בחלום, צריך לצעוק. מה קרה? אומר לו, תעשה טובה, תעצור! 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 מה יש? מה קרה? אותו אתה לא יודע, כל משנה שאתה קורא פה לוקחים באים מלאכי השרת עם תזמורות ואיזה כלים ואיזה שטיחים ואיזה אורות ואיזה גנים ופרנסים ואיזה רחוב בוסן ומעלים אותי לעוד עולם. אבל אז מה? אבל עד שאני מתרגלת לאיזה אזור מיוחד אחד והם לוקחים אותי לשכונה אחרת ואני לא יכולה כבר, וזה אורות כבדים עליי, גדול עליי, מספיק לי, די. אז תראו כמה מרחקים שם יש עצר, כמו שיש לה באמת שנפטר לפני 5,000 שנה. כשאחד שאל אותי לא מזמן, יש כבר בצעים שכשיבוא משיח, אז הקדוש ברוך הוא עושה סעודה. ואז כולנו עוברים באותה סעודה, וגם המתים יקומו ויתנו באותה סעודה. ויושבים שם, משה רבנו אומר דברי חוכמה, שמע הדרשה של משה רבנו, זה חינם, לא צריך לשלם כסף. שלמה המלך אומר דברי, משה אומר דברי תורה, שלמה אומר דברי חוכמה, דוד המלך לוקח כינור ומנגן, ובמדרש כתוב, כינורו של דוד עשרה מילים יש בו. תשאלו היום את הנגנים, נשאלתי את משה הבושה, אמר לי אי אפשר לנגן את הכינור של דוד. עשרה מטרים זה לא יתכן, אי אפשר, אי אפשר. זה צריך אומנות מיוחדת, איך לשלוט על כל העשרה מטרים. דוד המלך, הגמרא אומרת, יש לו כינור של עשרה מטרים. כן, הללויה, הללו את בקודשו, אחד. הללו בבתי העוזרו, שתיים. הללו בגבולותיו, שלוש. הללו בגבולותו, ארבע. הללו בבתי השופר, חמש. הללו במילים, נגד הכינור, שש. הללו במילים העוגה, שבע. הלו בטוח ומחות, הלו בצלצה לשם, הלו בצלצה לתמוה. הרי העשר, כל הנשמת הילדה, יש לו עשרה מטרים בכינור, והוא מנגן. והוא מנגן ניגונים מיוחדים שיש לו, על הגאולה. זה ניגונים שלא היו בעולם אי פעם. וכאז כל אחד, כל נשמה, לא יהיה אדם שירדם אז. כולם יקום. תעוררו כולם. ואז הקדוש ברוך הוא נותן כוס של ברכה. חשבתי אחד, מה זה סעודה בעולם שלך? אמרתי לו, זה קל בעיניך. יש אדם מת לפני 50 שנה, מסכן לא אחת 50 שנה. יש אחד לא אחת 200 שנה, אחד 500 שנה. ויש 5,000 שנים. אז מה? אז הם יעדים, לתת להם אוכל. אני נותן להם אוכל. זה היה פעם, בא אחד אצל אבי, אבל השלום, לא אתה רוצה להם. אבא שלי מת לפני 17 שנה. לא אני מדבר אותו בחלום. תחבר, כל יומיים הוא הולך אמא שלו ואת דודה שלו. אמר לו, אתה צריך לשמוח. בסימן שאבא שלך עסוק שם בעולם האמת, יש לו שם אורות, יש לו שם תענוגים, אין לו זמן לבוא אליך. כל כך זה מעניין אותו שם, שאב הוא לא צריך. מה יש לו לעשות בעולם הזה השפט, בעולם תחתון? אין פה מה לעשות בעולם הזה. הנה, נהיה תחיית המתים. אז אמר לו, כן, לא צריך. אז אנחנו חוזרים רבותיי, הזכרה שעושים למת, למה? המת הוא לא מת. הגוף התבטל, הגוף שופט באחר. אבל הנשמה חיה, הנשמה היא נצחית. היא קיימת. היא עולה לעולם העליון, והיא חיה שמה. והיא עולה מדרגה אחרי מדרגה. אז אין קץ למדרגות שיש שם. אז במעשה, הפטירה, כך כותב רבנו בה, היא לטובת האדם. שכן הוא לא יכול לראות באור החיים למעלה, עד שתפרדת נשמתו מגופו. כי עם הגוף הזה, אנחנו לא יכולים להיכנס לנדל. הוא רוצה, הנשמה משתוקקת ללכת להיראות את בני האדון השם צבאות. אבל עם הגוף הזה אי אפשר, אז היא נפרדת. לכן למעשה, הנשמה זה שמחה שהיא הולכת לשם. כשהדברה במסכת מועד קטן אומרת, רוכב ערבו שש ושמח ולא אליו נפש נקי וצדיק ושמח עליו כקנה חדשה. רוכב ערבו זה הקדוש ברוך הוא שיושב ברקיע השביעי ששמו רקיע ערבו, שש ושמח שבא נפש צדיק נקי וצדיק. נמצא שאצלנו בתוך העדן יש משמעות של חיים. והסיבה שאנחנו עושים אזכרה למת, כיוון שהוא חי והוא לא מת. לכן אנחנו במה עוסקים כשעושים? כשעושים אזכרה למת בתורה, בדברים שקיימים, נצחיים, לא בדברים שהם חולפים. כשנחזור לבניין בית המקדש בחורבנו, זה עבר אותו משקל. בית המקדש נחרב, המדרש מדמה את זה לא הנחר למת שנכתב. ולכן כתוב שצריך להתאבל מחובה בית המקדש כמי שמתו מוטל לפניו. אז על מה אנחנו מתאבלים? למה הוא כל הרך? המת הרך, לא, אנחנו מתפללים שהוא ילכו בתחיית המתים. שיחזור, שהקדוש ברוך הוא יקים תחיית המתים. מה מנחמים את האבלים בעריכם? מנחמים אותה בנחמת ציון ירושלים. שאותו מת שמת יחזור ויבוא. ויקום, ונאמן אותה לאחיות מתים. בית המקדש, אותו בית המקדש שנחרב, אנחנו מתאבלים עליו ובוכים עליו כדי שייבנה. נמצא איפה שחודש אב הוא כן אבא של כל החגים, כי כל החגים אי אפשר לחגוג בלי בית מקדש. מה אנחנו אומרים בחג? ואנחנו יכולים לעלות ולראות משתחוות לפניך בגלל הדרך בבית הגדול והקדוש נקרא שמך עליו מבני העניין שמשתנחה במקדשה. כך אנחנו אומרים, כך גם בראש השנה ליום הכיפורים, ואין לנו כהן שיכפר בעדינו. אז מתי אנחנו חוגגים את החגים כמו שצריך? שיש בית מקדש. נמצא באב, שדווקא חודש אב שהוא מורה על החורבן, אבל החורבן לא היה חורבן נצחי, חס ושלום. זה חורבן זמני. אנחנו מחכים כל יום מתי הוא יתבנה. כמו שאומרים, כי אתה השם באש הצתה, הוא באש אתה עתיד לבנותה. אז כיוון שכך, חודש אב, אדרבה, על ידי האבל בכי וההספד על החורבן, אנחנו מבקשים ומעוררים את הבניין שלו. ואחד מגדולי המפרשים רבותיי של הזוהר הקדוש, רבי שמעון הנביא, עליו השלום, ושמעון הנביא מפורסם וידוע בתור המחבר השיר בר יוחאי נמשכת אשריך, ושם את שמו בראשי תיבות של אותו שיר. הוא היה שמו שמעון, כי שם רבי שמעון בר יוחאי, והיבר פירוש על הזוהר, אבל לא הספיק להשלים אותו. כתב שלושה כרכים מפרשת בראשית עד פרשת בו, ושם נפטר. שם החיבור שלו כתם פז. והיה גאון אדיר מגדולי הרבנים בספרד, לפני 500 שנה. והוא אחר כך עלה בדרך, הגיע ללוב, לטריפולי, ושם הנהיג את הקהילה, נפטר וקבור שם עד היום, כמו ידוע, בטריפולי שבלוב, והוא רבנו שמעון הנביא המקובל. הוא כותב בספרו כתם פז, שכל שנה ושנה לחודש אב, כאשר אנחנו מתחילים לנהוג במנהגים של האבל המורם את המקדש. כמו שיש נוהגים, יש בו אוכלים בשר ושותים יין כפינה בארץ ישראל בראש חודש, ממוצאי ראש חודש. יש נוהגים שלא להסתפר, להסתפר בשבוע הבא, וכן לא לחפש, וכן ממעיטים בשמחה, ונזהרים בבניין בשמחה, וכל יתר הדברים שהם מביאים תענוג, אנחנו מורידים החודש הזה, הימים האלה, עד אחרי תשעה באב. בזה מעוררים זכות של עם ישראל בשמיים. הוא אומר, והקדוש ברוך הוא מכנס במליאה של מעלה ומתייעץ איתם, אם לא הגיע הזמן שאני אגאל את ישראל, ואם ישראל לא נהיו ראויים לגאולה. וכה אומר הרב שמעון מורי, יוצא שדווקא מתוך האבל אנחנו משם סופרים, שנאמר, אז ישמחי אויב טבעי, כי נפלתי, קמתי, כי אשב בחושך, אדוני עודי. ולכן ביום תשעה באב, דווקא כאשר האבל בעיצומו, מתי זה בצהריים? צהריים אז, צהריים של היום, חצות היום, קרי רבע לאחת, נגיד בשעות שלנו, אז נכנסו גויים להיכל, לא הצליחו להיכנס לבית המקדש עד הצהריים. והקדוש ברוך הוא חיכה, אולי ישובו בתשובה. כמו שהגמרא אומרת, בחשים וחלפות יהלמון, הביאו איתם 300 גוונים, מסע של קרדומות, פטישים וקרסלים. והיו מכים על הדלת של בית המקדש, על השער. כל קרדום נשבר. ואפילו שריטה אין בדלת. הרי ניקנור, נעשו ניסים לתנותיו, אתה יודע מה זה בית מקדש? מי יכול להתקרב לכולם? ניקנור היה יהודי אחד שתרם לעשות את הדלתות של בית המקדש מנחושת, דלתות מיוחדות. הלך לאלכסנדריה של מצרים, שם היו אומנים, והזמין שתי דלתות. לכן גם לארון קודש אנחנו תמיד עושים שתי דלתות, כי תמיד צריך להיות שתיים, כמו שהיה בבית המקדש. הוא הזמין שתי דלתות ושמו אותם באונייה, והיו כבדים, דלתות של נחושת, והדלתות היו כבדות. והנה שם אותם בים, השטן ייתן, השטן לא יכול לסבול שבונים בית מקדש, תחיל להשתגע, מה עשה שערה בים. ואז בא הרב חובל אמר, אדוני, אי אפשר, הדלתות שלך מחפיצות על האונייה, אנחנו נטבע. אמר, טוב, אם זה מחפיץ, בואו נוריד. הוריד דלת אחת, זרקו אותה לים. זרקו דלת למען הים, הסכן הזה הלך להביא דלתות את המקדש, דלת שנייה נשארה. אמר, לפחות אחת אני אשים בבית המקדש, תתקינו. המשיכו לנסוע, השטן לא שותק. ממשיך להשתולל, שערה בים. אמרו לו, חייבים לזרוק את השנייה. אמרו לו, מה את השנייה? אני מסרתי את נפשי עליה. אמרו לו, לא, אנחנו זורקים. אמר, אתם זורקים? אין בעיה. חיפק את הדלת, אמר, תזרקו אותי יחד עם הדלת. עכשיו אני גם אכנס היום. כשעשו ככה, באו לזרוק, הים שתק. למה? השטן פחד. תדעו, מי שיש לו מסירות נפש, השטן לא יכול לעמוד. תדעו את זה בכל הדברים. תדעו כוח של עם ישראל, רבותיי. וזה עצה חינם לכל אחד מאיתנו. בהרבה דברים. והיה הבן אדם מגיע לאיזה מקום, מגיע את זה, הוא נסוג אחורה. זה לא שקר. אתה צריך לבצע משהו, אתה יודע שאני צריך לקיים איזה מצווה, אתה יודע שאני צריך לקבל איזה החלטה, אני צריך לקחת אחריות, אז אני הולך עם זה עד הסוף. ויש ניסיונות, ויש מכשולים, ויש מאבקים. לפעמים פתאום האדם חולה, פתאום הוא נשבר, פתאום יש לו בעיות לא בית, פתאום יש לו כל מיני בעיות אחרות, פתאום מחלות, דווקא כשאדם בא לקיים מצווה. אם כתב רבי אליעזר פאפו, הבעל הפרא יועץ, ואני גדולי הרבנים מספרד, אמר שפעם בא אליי סוחר אחד מבית הכנסת, הרב, החנות שלי היא ריקה, יש לי כל טוב, ואף אחד לא נכנס לחנות, פעם בשעתיים עד שבא איזה קליינט. שאל אותו הרב, מה אתה עושה בחנות? בשעות האלה של התנאי, אמר, מה אתה עושה? יש לי גזטה, שואל את הגזטה, עיתונים, הוא קורא עיתון. אמר לו, השטן לא ייתן שבו קונה להפריע לך לקרוא את העיתון, שתקרא את כל העיתון, שבע מקרא ושלוש תרגום, עם המותיות הקטנות והשורות הלבנות, מכל הצדדים, עמוד על עמוד 17 ועמוד 18, שלא תהיה בקיא בו בהרבה ולהביא לך קונה. אבל הרב, מה אני עושה? אומר סגולה, תקרא ספר תהילים. איך שתתחיל את התהילים, מיד נשלח לך קליינטים. למה השטן לא יכול לסבול כשאתה לא מתאימי? אותו דבר רבותיי, אני ניסיתי את זה גם באוטובוסים, זה עובד. גם על העגל זה עובד. אתה עומד בתחנה, אם אתה קורא איתו, 3-4 שעה, אוטובוס לא בא. תקרא תהילים, אם אותו קראת שני פסוקים, הוא לא יכול לסבול, שולח לך 3 אוטובוסים ביחד. כל דבר שבקדושה, יש הפרעה. דבר שהוא לא קדוש, זה עולה הבחנה. פשוט. רבנו ברי בספר חובות הלבבות כותב שזו האינדיקציה, זאת אומרת, זה הדבר שאנחנו בודקים אם מה שאני עושה זה טהור או לא טהור. איך אתה יודע? אם זה הולך חלק, זה לא טהור. אם זה הולך עם קשיים, זה לא. תראה, באים לבנות בית כנסת, באים להתקין אפילו לפעמים מנורה בבית הכנסת, איזה הפעות, פתאום אין חשמל, פתאום שלא מתאים, פתאום אין בורר. פתאום אתה שם, הזאת לא נדבק. למה ככה? אבל כשאתה בא לעשות איזה דבר אחר, הוא לצורה מיד מזמין לך את כל הדברים הכי טובים והמוצלחים. זה ככה עובד. ניסיונות, רבותיי, מאבקים. ואדם צריך להיות פיקח ולעמוד מול המאבקים. אז מה צריך, רבותיי? נחישות. מסירות נפש. תראו פה הארץ הזאת, איך התיישבה? היום בארונות הרבים, תראה מה קורה במדינה. אבל כך דוגמה מאלה שהקימו אותה לפניכם, גם שלא שמרו מצוות, גם אלה שלא שמרו מצוות, מסירות נפש. נלחמו במלריה, בטיפוס, בדיזנטריה, והחליטו לייבש ביצות ולבנות ערים וקיבוצים, והקימו חברות שמירה, ובאו ערבים, ובאו מפה, ובאו משם, אבל מסירות נפש, נחישות זה מצליח. ככה זה עובד גם בענייני העולם הבא, גם בענייני העולם הזה. גמרא אומרת, אין לך דבר העומד בפני הרצון. אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. כי אם אתה רוצה, אתה יכול. יותר מאברהם אבינו, רבותיי, תראו מי זה אברהם אבינו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ואני לא נתת בזרע, ואני משק בן ביתי, הוא יורש אותי. אומר לו, למה? אומר, אני נולדתי מכוכב צדק, והוא היה בצד מזרח. ולפי הכוכבים אני לא יכול ללדת. ויותר מזה הגמרא אומרת, אברהם אבינו טוב טוב היה, שרה אימנו לא היה לה רחם. פסוק אומר, ותהי שרה עקרה אין לה ולד. לא שואלת מה זה הפסוק כופל מילים, תהי שרה עקרה, עקרה עם הילדים, מה זה אין לה ולד? אלא אין לה ולד, אין לה כלי של הולדה. אז זה יכול להיות שיתרד, אבל הקדוש ברוך הוא מעשה, לקחת את אברהם אבינו, הוציא אותו החוצה. הוא יוצא אותו החוצה, הוא יאמר בפני השמיים, מה וספור הכוכבים. אם תוכל לבנות אותם, מה אמר לו? אתה רואה את הצדק במזרח? אני אעמיד אותו במערב. מי העמיד את הכוכב פה? אני. אני מזיז את הכוכבים, ואתה כן מוליד.
אברהם אינו מוליד, אבל אברהם מוליד. שרה אינה מולידה, אבל שרה מולידה. אמרנו.
אז אם כן, רבותיי, אנחנו, עם ישראל, תדעו, זה נגד התורה.
זה לא הולך בצורה חלקה, אלא הכל עם ניסיונות ומאבקים, ואז מצליחים.
אז נחזור לניקנור. ניקנור נעשו ניסים בדלתותיו. מה היה עם ניקנור? אמר, אם אתם זורקים את הדלת השנייה, גם אני חופץ.
והיה את זה השטן נפעל.
תראו, כשאברהם אבינו בנה עקוד את יצחק, מה נאמר אומר? כלומר, עליו בנו באש ובמים. הדת באה, עשה לו שמה, מחסום של אש. אברהם אבינו לא עשה חשבים. אמר, אם הקדוש ברוך הוא אמר, אז אני הולך אפילו באש. חצה את האש והשטן ברח. אחר כך עשה לו תעלה של מים. באו נכנסו במים עד צווארם, צעק, הושיע אדוני, כי באו מים עד נפש. טבעתי בבין מצולע ואין מעמד. אדם טובע בתוך בוץ, נזה עם הרגליים. אין רגליים, לא דורך באדמה. גמרנו, עבוד. מיד הקדוש ברוך הוא עזר לו, בשביל שטפלתי. עזר לו והציל אותו. אז מנסים את האדם, תדעו, כל החיים זה ניסיונות. צריך להיות נחוש עד הסוף. אז כשבאו לזרוק אותו, השטן ברח. תדעו, השטן פוחד מהלחץ שלנו. הוא השטן, זה כל זה, זה דמל. כל מה שאתם רואים בעולם זה הצגה. זה הכל משחק, זה דמיון. הוא מפחיד אותנו בצורה מדומיינת. כל אחד מאיתנו צריך להיות חזק ונחוש עד הסוף. ואם אתה נחוש, הוא נבהל, הוא בורח. זה דרכו. הזוהר הקדוש אומר, זה דומה לכלב. כלב, אם אתה מראה לו חולשה, או אתה מראה לו פחד, סימני פחד, הוא ירד לך עוד. אבל אם הוא ממשיך, אתה צועק עליו, נותן לו איזה גערה, אמרנו. זה היצר הרע, בדברים לא ייבשר עבד, אין איתו פשרות. עשו לה עוד חולשה ליצר הרע. כי אם אתה מתחיל פתח, אתה נותן לו, גמרנו. עכשיו, בניקנור שעשה את זה, מיד הים שתה. הוא רק שואל אותו, מה עם הדלת השנייה? אומרת הגמרא, אני הנס? זה משנה ביומן, ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו. התחיל, הדלת מנחושת, צף ומבצפץ בים. דלת אחת באונייה, אם ניקנור הוא מחבק אותה, שאם יזרקו אותה הוא יפול איתה, ודלת שנייה מלווה אותה כל הדרך עד נמל יפו. ואז הוציאו את הדלתות וקבעו אותם בבית המקדש. אז תארו לכם עם דלתות שנעשו להם נס, מי זה היה, מה זה היה בית המקדש? מה היה בפנים? מה עם ארון הברית? מה עם השולחן? מה עם הכפורת? מה עם המנורה? ומה עם המזבח? ואיפה בגדי הכהן? עוד לא התחלנו עם זה. אז איך יכול להיות שבאו הגויים נכנסו שם? הם היגו עם כל הקשים וחלפות יהלומון. היגו והיגו והיגו כלום. 3,000 גמלים, 300 גמלים, מלאים, עמוסים מכל מיני כלי משחית, לא הצליחו. עד שמוזר אדם אמר להם, חוזרים הביתה. אי אפשר לפרוץ את הקרדות של בית המקדש. בסוף נשאר קרדום אחד קטן, בתוך שק ששכחו אותו. אמרו את זה לזה, נראה מה אתה חלקו. 300 גמלים מלאים, טונות, מאות טונות. הקרדום הזה רק נגע בדלת, הדלת נפרצה. כלומר, זה לא הקרדום ולא הפריצה. הגיע הזמן והמעשים לא היו טובים. נתנו לו מעשים שלנו. עכשיו אני פשוט חוזר את השאלה, מתי זה קרה? כל זה בחצות היום. אז נפרצו הדלתות, הם נכנסו, והמנובלים האלה הציתו אש בהיכל. וההיכל בער, בית המקדש עליו הלהבות מהצהריים של יום תשעה באב, עד למחרתו, בערב. ולכן 24 שעות, במקדש עליו הלהבות, לכן אנחנו לא עושים בשר, מוצאי תשעה באב, רק אם אדם חולה, או אישה מעוברת, או משהו אחר, ולמחרת בצהריים גם כן, המנהג, ביום רביעי לא לאכול בשר, זה אדם חנש, או יש אומרים שאחרי חצות יש נוהגים לאכול. אנחנו לא אוכלים עד הערב. למה? רובו של אחד נחרב נשרף בעשירים, עשרה בחודש אב. אז שוב, דווקא אז אנחנו קמים מהארץ. דווקא אז אנחנו משיקים במה קרנות. חייבים קודם בנחמה. מה קרה? המשיח נולד, אז מה המשיח נולד? אבל הוא עדיין לא בא. זה יום לידת המשיח, יום הולדת של המשיח, זה יום תשעה באב. אגב, שתדעו, עתידו שלא אמרתי לכם, ביום שני בערב שבוע הבא, זה יום תשעה באב. אם המשיח בא עד אז, אנחנו עושים קידוש. ביום תשעה באב זה יום טוב. עושים מקדחה, מסתפרים, מתגלחים, ועושים סעודה, ולוקחים כוס קידוש. מה עושים בקידוש? אשר בחר בנו מכל העם ובאנו מכל לשון. ותיתן לנו אשר אלוקינו, ביום תשעה באב, יום טוב, נקרא קודש הזה, יום לידת משיח צדקנו. מה אומרים? ואז ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. וישראל לברך. ומה יהיה? בתחנת הרכבת גם. אנחנו נצטרך לברך. כמה ברכות, תראו מה כתוב בהלכה, הרדב"ז כותב. ברכה אחת מכאן שהחיינו, זו ברכה אחת. ברכה שנייה, גאל ישראל. ברכה שלישית, צריך לברך על המשיח, הרי הוא יהיה מלך, הוא מלך. אז מה מברכים עליו? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו לרעיו. ועוד ברכה, כיוון שהוא תמיד חכם, הוא יהיה גאון גדול, יותר גדול ממשה רבינו בתורה אפילו. שנאמר הנה יזכין עבדי ירום ונישא וגבה מאוד. למשל גמרא יזכין עבדי ירום מאברהם ונישא מיצחק וגבה מיעקב מאוד ממשה. נזכה לשער החמישים של התורה. אנחנו נזכה לברך עליו עוד ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחלק מחוכמתו לרעיו. אז כל הברכות האלה צריכים לברך כשרואים את משיח צדקנו. אז כל זה, אבל המשיח עדיין לא בא, אלא היא הנותנת. האבן שאנחנו מתאבלים, אנחנו באים את המקדש, זה לא אבן הבניין שהיה. אנחנו בונים את בית המקדש הבא בדמעות. אנחנו בונים על ידי האבן, על ידי שאנחנו מצטערים ומזיעים וסובלים על חורבן בית המקדש, בזה אנחנו מקרבים את הגאולה. אז לכן בחצות היום שאז נשרף הבית, שלא ייפול רוחנו, לא, זה לא נשרף לתמיד לנצח, לא, זה זמני סמוך. כמו המת שאמרנו, כמו שהמת הזה אנחנו מחכים שהוא יקום בתחייה, כך בית המקדש הזה, עתיד להיבנות. ולא רק שהוא ייבנה, אלא גם מובא במדרש ששני הבתים שנחרבו גם הם יבואו. גם יבוא אדם שהיה בבית ראשון, יגיד לה, אבל איפה הפינה שאני עמדתי שם ביום קידור, ואיפה המקום שהייתי שם בסוכות? אז יהיה בית בתוך בית, גם בית ראשון, גם בית שני וגם בית שלישי. אחד בתוך השני. קדוש ברוך הוא, גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון יוצא מן הראשון, כך אומר לנו בזכריה. אז אם כן, עכשיו מובן למה אנחנו דווקא בצהריים של תשעה באב, שאז זה שיא האבל. שנכנסו גויים לפני ולפנים, צריכים לדרך את השכינה משם, והחלקו את המקדש. עכשיו ספר חסידים שואל, רבי יהודה החסיד, איך הצליחו להחליף את המקדש? איך הגויים נכנסו לשם? שאלה שכולם שואלים. הרי, נו, אדוני, נחילה. זה מפריע, סלחו לי. במקום לזה אנחנו כאן עושים משטרת התנועה, סלחו לי. בואו נתרכז בלימוד. הוא שואל ספר חסידים, איך יכול להיות שבית המקדש מקום קדוש שלא היו נכנסים שם רק כהן גדול, איש אחד לבד, האיש הכי קדוש מעם ישראל זה הכהן הגדול. ביום הכי קדוש, יום הכיפורים. במקום הכי קדוש, בית קודש הקודשים. איך הכהנים נכנסו לשם? ועכשיו נכנסים לשם. יש דבר מדהים. יש סיפור בגמרא ממש מקריא, במסכת יבמות, בגמרא מביאה שם, שהיה מעשה שנחלקו רבי אלעזר ורבי יוסף. התווכחו ביניהם. אם מותר לטלטל בשבת,
את הנגר שיש בו גלוסטרה, זה בריח, זה לא נקרא קליקי, וגם זה מוקצה. אז הבריח הזה, אבל יש לו גלוסטרה, כמנה גולה ודם שנמצאת בראשו, שאפשר לקחת את זה ולפצוע בזה גוזים. אז אם מותר ביום שבת לטלטל אותו או לא? אחד עשר, אחד איתיר, לקחו ספר תורה, והיו לומדים ומתפקחים. זו כדי הוויכוח, מלאת הוויכוח של הלימוד. זה משך מכאן, וזה משך מכאן, עד שנקרא הספר תורה. ולא עשו כן בכוונה, זה משוגג. היה שם רבי יוסף בן קיסמא, הוא היה זקן שבדור, אמר להם, אין לי יודע אם לא יבואו ימים ויבואו הרומאים ויחריבו את בית הכנסת ההיא. וככה היה. לעברו ימים מועטים, באו הרומאים, החריבו את עושה בית הכנסת לתבלה, ואמרו, אתם רואים מה הולך לבית הכנסת? כי שם נקרא הספר תורה. אומרת לגמרא, מה קרה פה? בגלל שלא נהגו כבוד בבית הכנסת, לכן קרה הדבר. אומר ספר חסידים, תדע, אם ראית בית הכנסת שגויים חיללו אותו, בגלל שלפניכם יהודים חיללו. כי גויים אין להם כוח לטמות מקום ולהחריב מקום, אם לא שאנחנו קודם, אנחנו עושבים, אנחנו בידיים שלנו מקלקלים ועושים. אומר אותו דבר, היית שאיזה צדיק נפטר או שהתבזה, מפני שיהודים קודם ביזו אותו, או שהוא גרם שעשה איזה מעשה לא מתאים, שהתבזה, מתנהג התנהגות לא נאותה, שזה אחר כך התבזה. והוא כותב וחוזר אותה, שאף פעם שום גוי לא יכול לעשות שום דבר ושום דבר של קדושה בלי שקודם אנחנו נפגעים בזה. כמו שהתורה אומרת, אדם לא יכול למות אם אתה ראית אדם מת, אין מיטה ולא חטא. וצדיק הכי גדול, יש לו איזה עבוד שבגללו הוא מת. שאז הוא פותח את הפה ובגלל זה קורה. נמצא שבית המקדש חרב זה לא כבר עבוד יותר. לא הגויים החריבו אותו. נבוכדנצר הגמרא אומרת אחרי שהחריב, היה שמח, יצאה בת קול ואמרה לו, מה, גברת חקירה קטן, כמחה תהינה תחן, אנשים מתים כבר הרגת, הצדיקים שהיו אז כבר הנשמות שלהם הסתלקו מהם, הוא הרג רק גופות. בית חרב כבר החרבת, כי השכינה הסתלקה משם. ומכאן זה מלמד אותנו, כמה צריכים לשמוע כל דבר שקדוש לנו. ולכן, עכשיו מובן שהאבל הזה, המובן את המידה שאנחנו מתאבלים בימים האלה, זה לא אבל בשביל... זה לא אבל לשם אבל. זה אבל לשם בניין. ולכן, זה שאנחנו מתאבלים ובוקפים וצועקים ומספידים החובה ואת המידה, זה על ידי זה בונים אותו בדמעות שלנו. וצלו היה תגובה גדול בצפת רבו של רבנו ארי נקרא. רבנו משה קורדבירו עליו השלום. רבנו משה קורדבירו ידוע בכינויו הרמק. הוא כותב, תדע שכאשר אנחנו בוכים מחורבן בית המקדש, על כל דמעה יש אבן. האמת, ראיתי שמי ששאל, אז כמה אבנים יש? ריבונו של עולם, מיליון של דמעות ישראל לרדות. צדיקים לבד, יש כאלה מורידים כל לילה וחצות לילה, אולי מעט פעם. כל יום, כמה אתה עושה חשבון, כמה זה יוצא. כל החיים, וכמה צדיקים כאלה יש, אז מה? אלא עמידה ירושלים שתתפשט עד שערי דמשק. הגמרא אומרת שעתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את ירושלים 3,000 מגדלים, 3,000 לומדי שחקים, שכל מגדל 12 קילומטר. יודעים גם אבנים זה. והכל אבני יקר, עוד עד בגירו שבתו, שאנחנו נקרא, זה גמרא בגמרא בפרט דף עין ה. עוד עד נקרא את ההפטרות של הנחמה, אחת ההפטרות, ענייה סוערה לנוחמה, הנה הנוחים מרביץ בפוך אבני. מה זה פוך? זה אבן יופך, אבן יקרה. כל אבן של בית, של חדרה, תראו, זה שכונה בירושלים. שכונת נעריה, שכונת איפה רב אמרנו קודם, קריית שמונה, שכונת אילת, זה שכונה, עד דמשק. שכונת צור, שכונת צידון, אין חיזבאללה, אין שונאי ישראל, נמחקו, רחו, וולו. מה, שמה? אין גויים, אין שונאי ישראל, הלכו לעבדון. עכשיו, ואז בארץ ישראל מתפשט על כל העולם.
ככה, עכשיו אני פעם יודעים, והגויים איפה יהיו? אז אמרנו, יש מדרש בפרקי של רבי אליעזר, לא פרקי רבי אליעזר, משנת רבי אליעזר, כזה נקרא.
שאלה ששאל רבי אליעזר את השמיים, מה יהיה אחרי שיקומו המתים, איפה ייכנסו כולם?
השיבו לו בשמיים שכדור הארץ יגדל פי שלושה. תבינו מה זה
כדור הארץ פי שלושה, וארץ ישראל ככל כדור הארץ. זאת אומרת, ארץ ישראל יש לי שעולם, וירושלים כל ארץ ישראל,
כך יהיה.
ואז יהיה מקום לכל המתים, לפי רבנו הרי המשבון 7,800,000,000 נשמות צפות לפוי בתחיית הביתים.
7,000,000 יהודים ו-800,000,000.
תבינו מה זה. אז ירושלים, 3,000 מגדלים, כל מגדל 12 קילומטר.
מה אומרת שבית אומר, יהיה קשה לעבוד
אותו. מעלית, מעלית שבת, מעלית חג, מה אנחנו עושים?
ואתה קורא, לא,
יש להם כנפיים ונכנסים, שנאמר, מי אלה, הנביא אומר לשעיה, מי אלה כאב תרופנה, מה זה כאב? כמו ענן, וכיונים מערומותיהם. הנביא שעיה עומד אז ורואה מה יהיה לעתיד, הוא רואה אותנו כל אחד כמו יונה, יש לו כנפיים, נכנס לבית שלו, הכניסה זה מהרחוב, מהמפסת, מלמעלה, נס משם, נסתו לבית שלו. ואז הוא עכשיו בשביל מה כנפיים? אומר, כי אנחנו ניכנס חיים לגן עדן. אז כל אחד איתנו, הוא גם יושב פה, יש לי איזו שאלה בגמרא, לא הבנתי אותה, אני רוצה להבין. עולה, מבקש, עולה מיד, עולה, פוגש את משה רבנו, שואל אותו שמה שאלה. רבי שמעון אומר לחי, משאיר לך תשובה. רבי מאיר אומר לך חידוש, רבי עקיבא אומר לך שיעור. בא לי כעת לשמוע שיעור מפי רבי אלעזר בן עזריה. צריך לראות אותו. עולה, נכנס עם הכנפיים האלה, נכנס לשם לגן עדן. יוצא ובא, בגן עדן יהיה כמו בית הכנסת. ופה זה בית פרטי שלנו. כאן אוכלים, שותים, ככה לי. אז אם כן, ירושלים עתידה להתרחם, להתבנות, זו מרינה נוחים על מזלוקות כבניים. נסתיך בספירים. היסודות של הבניינים יהיו מארץ ספיר. וסתיך כתחות שמשותייך. השמשות לא יהיה מזכוכית. ולא מבית משום ינת, או מצופה פלסטיק, או משלון יודע מה, מרושתת. לא, קטחות, ומה שואלת, מה זה קטחות? בשבעה הגמרא, שני מוראים בגמרא נחלקו, בפירוש המילה. ושני מלאכים ברקיע, מיכאל וגבריאל. אחד אמר שוהם, שני אמר ישפה. ואלה היו אבנים פשוט בחושן, שוהם אבן של יוסף, ישפה אבן של בנימין. אז היה ויכוח, אחד אומר כאן, וכל אחד אומר על הדעה שלו. אמרו, מי יחליט? הקדוש ברוך הוא. אמרו לקדוש ברוך הוא, אמרו לו, מה אתה אומר? הפסוק אומר, שאני חתקות שמשותיי, אמר להם, יהיה כדן וכדן, כגם וגם, יהיה מעורב. חצי זכוכית יהיה שוהם, חצי זכוכית יהיה שוהם. שואל רבי אלעזר, יש לי זמן ויכוח. אמרו, הוויכוח הוא כזה. שוהם זה יוסף, ישפה זה בנימין. בנימין היה סבל של עוסק בתורה. הרי מה היה עושה בנימין כל היום? הוא בין הזכונים של אבא שלו. יושב עם יעקב אבינו כל היום ולא מתורה. יוסף היה צדיק. יוסף תמיד שמזכירים, יוסף הצדיק. שאתה תדע שזה לא יוסף רבינוביץ, או יוסף בוזגלו, אז אומרים, יוסף הצדיק, זה בנו של יעקב אבינו. מה זה צדיק? סבל מיד שמיים. הוא מפחד, יצר רע. ותפסהו בבגדו, והיה תנח, ולשתיר, ולעזות בגדו אצלם, היה אז ויצא החוצה. אין, יוסף צועק נצרה, הוא הצדיק שבעולם, הוא הראשון בעולם צדיק. אז הוא הקדוש אומר, אם לא היה לנו את יוסף שגער ביצרה, שום אדם בעולם לא יכול להתגבר על יצרה. תראו לכם, הוא פתח את הפתח, הוא נתן לנו את המפתח של הגבורה נגד היצרה. אם לא הוא היה, אף אדם לא יכול לנצח את יצרה. הוא ניצח ראשון בכל המחנה. הוא כבש את הדרך, סלל לנו את המסלול. אז יוסף זה נגד יצר הרע. אז שאלה, בזכות מה נגאל? בזכות ההנהגה של יוסף להיות ירד שמיים, או בזכות בנימין תורה? מה אנחנו צריכים כעת כדי להביא את המשיח? יראת השם או תורה? אמר הקדוש ברוך הוא גם וגם. צריך ירד שמיים וצריך תורה. כך מפרש עוד נתן רשת. ושמתי חטות שמשותייך. ושערייך לאבני אקדח.
זה לא אקדח, מה שאין לי לפתוח. לא,
אקדח זה אבן יקרה ששמה אקדח. אבני אקדח שים שערייך.
לכל בניים לימודי אדוני ולא שלום בניים, כך אומר הנביא. אז אם כן עתידה ירושלים להתבנות, אז במה נבנה את בלמאות? אומר רמה, תשמעו, זה חידוש.
אומר כי זה יבוא משיח ויבנה בית המקדש, יהיה מהאבנים האלה שאנחנו דיברנו עליהם, ממים נעשים, מהדמעות. עכשיו כל אחד מאיתנו שמוריד דמעה על חורבן את המקדש, כתוב השם שלו, זה אבן של יעקב, זה של משה, זה של יוסף, זה של ארז. כל אחד כתוב שמו על האבן, ולעתיד לבוא שיבנה את המקדש, אז אנחנו נלך לראות את היופי של בית המקדש ואת ירושלים. אז כל אחד מאיתנו יגיד את זה, קוראים את זה, כל המתעבר על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. מה זה רואה? בפועל אין דמעה שתלך לחינם. כמובן הרמב"ם בפירושו על הזוהר בסיפור אור החמה אומר שכל האבנים של ירושלים של העתיד יהיו כתובות כמה מספר דמעות. אז כל אחד ישמח כמה הוא יותר דמעות הוריד על ירושלים, כמה שיותר אז יותר אבנים. ואומר לפי זה מובן שכתוב במדרש, מדרש אומר העתיד לבוא על הפסוק ואמרת ביום ההוא עודך אדוני כי ענפת בי ישר אפיך בי ותנחמני. לעתיד לבוא נגיד הקדוש ברוך הוא תודה רבה שנתת לנו מכות, תודה רבה שסבלנו, עכשיו הנה החזרת אותנו אל מקומך. אומר מה זה דומה? למעשה היה בן מלך שהיה לו בן, שהבן הזה היה שובב גדול ועושה הרבה הרבה דברים לא טובים, והאבא היה מוכיח אותו ולא שומע, וכל פעם נותן לו איזה עונש קטן יותר כבד, לא עוזר. עד שהמלך היה בצער גדול לא ידע מה לעשות, והנה יום אחד עשה בין איזה פשע גדול רצח איזה מישהו. אז המלך כבר היה יכול לסבול כי נהיה רעש גדול, מה אם הבן של המלך עושה ככה, אז מה יעשה? לקח אותו ויגלה אותו. אבל אני אחתך אותו, כמה שמוסר דיברנו שיורים דרך ארץ לא עוזר, אז ילך בדרך קשה. שלח אותו לאיזה אי, ובאי הזה היו כל מיני אנשים שונים, אינדיאנים, צ'רקסים, אני יודע מה, שם ישמור, כל מיני מונגולים, כל מיני אומות. איך אומרים? אשכל ועלוואן ועג'י בזמן, גם מינים וכל מיני דברים מוזרים. ושם הוא היה כזה חנון, כזה צעיר עדין בן המלך, כי הוא היה איש אגרסיבי, אבל יחסית להם התחילו לצחוק עליו, זה כותב לו את החלוצה, זה לוקח לו את הגדל, זה תנה עליו, נותנים לו מקור, והיו מתעללים בו כל הזמן. עד שנמאס לו, הוא הפך להיות רועי צאן, כברח מהמקום הראשון, הוא לוקח צאן, אסף לו כבשים, אסף לו עיזים, היה יוצא איתם לשדות, וגם זה היה גונבים לו. והיו מכים אותו, תמיד שהם פוגשים אותו, מכים, פוצעים, שודדים אותו, מזיקים לו, אולי גם אנשים. שבע שנים תמימות הבן הזה סבל גלות מרה וקשה, עד שהתחיל להתעורר במחר, מה עשיתי? כבר הייתי אצל האבא שלי, והמון מלך הייתי, מה עשיתי? זה כבר אחד, מה אני מזלזלים לי, רומסים אותי כבר. וזה יום אחד המלך שולח כל הזמן לשאול מה קורה עם הילד, אומרים לו הילד שלך כבר מתחיל להישבר ומראה סימני שבירה וחוזר למסלול. אומר המלך בסדר, מצד הבן הזה הוא בן מלך, אז בערב אין לו חברים ולא כלום כי כולם שומעים אותו שם. היה לו יומן והיה כותב כל לילה את כל האירועים שעברו עליו אותו יום. מדבר אל היומן שלו, יומני היקר שלו, היום עבר קשה, כך וכך היה, לא מזה בוריס הפיצתי, ואני יודע שלי הצרפתי עשה לי לעק לי והוא הוציא לי את הלשון והוא עשה ככה והוא גנב לי את הבגדים והוא לקח לי את החפצים והיה רושם. אבל יום השני מפצע אותו מזה, בקיצור כך קטן היה יומן שלו עמוס, שבע שנים היומנים עמוסים כל יום, שנה 365 יום מלא תלאות וצרות ומאבקים ועיסורים, מה לא.
אחרי שבע שנים המלך שולח את המלך לבוא קודם לראות מה קורה עם הבן, לראות בעיניים. המלך מגיע אל האונייה שלו, יוצאים כולם לקראתו, מכבדים אותו, עושים לו משפט כבוד, נכנס לתוך הארמון שם של המושל, יושב, הנה הבן שלו מגיע, והבן פועל את אבא, מתחיל לבכור איזה בחיור, איזה צעקות. אומר לו, אבל נו, אומר, אבא די, אני למדתי לקח, אני אהיה ילד טוב, אני אהיה חזקתי למותר, הפסקתי עם כל המעלבים, הפסקתי עם כל הדרכים ההם, עכשיו אני מתנהל בדרך הטובה והישרה. כך אותו, בחן אותו, אמר לי, כך אותך למתחן, באמת, הבן טוב. אחרי זה בא אבא, אומר לו, הנה, מניתי לך אדמון, יש לך משרתים, יש לך עבודה, יש לך מלמדים, מורים, יש לך הכל. טוב, אומר אבא, אבל שבע שנים סבלתי. מה סבלת? אין בעיה, תעשה לי חשבון על כל היסורים שעברת, כל הפציעות, אתה מקבל פיצוי מלא, עם ריבית, עם הכל. טוב? זה הבן, למשל, התחיל לשבת, עובר על היומנים, הוא לא יכול לקנות, הוא לא מזה, הוא מתחיל לתקור, הוא יודע מה הוא, נזכר, משחרר את כל התואר הבא. אז עכשיו, כך וכך צירות, כך וכך פיתות, כך וכך חמדות, כך וכך חלבונות, כך וכך יריקות, ואז אבא אומר לו תראה, על כל יריקה בינם זה הרבה. על כל סתירת לחי, עשרה בינם זה. על פציעה, כזאת דם, על כל טיפת דם, מאה בינם זה. אין עכשיו חשבונות, במשך השבע השנים האלה, עכשיו על גנבת חפצים, ציור, גרם, 50 לנבי זהב, נעליים חוזרים אתכם, 100 לנבי זהב, וכן מכנסיים, חולצה, בגד, כל דבר. בקיצור, מה זה? כמה תנבו לו במשך הזמן, שהיא עשיר, היא קיבל אבנים טובות ומרגניות. אז קיבל כל החשבונות, חלקות, ואומר, אבל מה אתה בוחר? אבא. חבל לא קיבלתי עוד מקור, חבל לא פצעו אותי עוד, היה לי כעת עוד עושר, עוד ממון, עוד נכסים, עוד רכוש, על כל מכה קיבלתי. אומר הנביא, ככה לעתיד לבוא, לבוא כל אחד מאיתנו, כל אחד מה שסבל בגלות הזאת. וזה מה שאנחנו סופרים היום בגלות, זה לא מה שהאומות עושים לנו, מה שאדם סובל באופן אישי, בעיות של בריאות, בעיות של שלום בית, בעיות של חינוך ילדים, בעיות של קדושה וטהרה, בעיות של צניעות, בעיות של שמירת שבת. זה לא פשוט לשמור שבת. שבת כהלכתה מתכוון. ונענג את השבת. כל הטורח שאדם תורע, על כל טורח יקבל שכר. אנחנו לא עושים את זה בשביל שכר. עושים את זה בשביל הקדוש ברוך הוא לכבודו, שהוא ברא את השמיים ואת הארץ, והוא ברא אותנו לדעת את התורה. אבל אדם צריך לדעת שהוא יקבל שכר על כל פרט ופרט. כתב רבנו אריה שעל כל טיפת זיעה שאדם מזיע בשביל מצווה מוחק עוון אחד. טיפת זיעה, כמה טיפות זיעה אדם מזיע? כמה אדם זוכה בשביל לכבוד שבת, לכבוד התורה, לכבוד כל דבר של קדושה? כל דבר ישלמו לו. אז לעתיד לבוא אומר הנביא, אמרת לו היום עוד אחד שמכי הרשת לי, תודה רבה שהרפצת לי, תודה רבה שהסרת אותנו, יש לו מפכה ביום נחמני. עכשיו אני רואה שעל כל מכה אני מקבל פיצוי. אז היה כדאי. אמנם הגלות היא קשה, איך הפסוק אומר, ברגע הקטון עזבתי. כל הגלות הארוכה הזאת בצורך התיבור שנקרא ממה. כלב שנים בעיניך, יום יום יעבור, משמורה בלילה. ולחמים גדולים הקבצים. אז מה מלמדים אותנו הנביאים? מלמדים אותנו להיות יותר חזקים, להיות יותר איתנים. לכן חודש אב רבותיי, אדרבה, זה חודש גדול. למה הוא אב לכל המועדים? כיוון שכל יום מהימים האלה, בפרט הימים שאב עשרה באב, מוצאי תשעה באב, הם ימים של עגל. לפעול איזה סדר. אנחנו מצטערים אנחנו זמן את המקדש, אנחנו מרגים מאיתן השמחות, לא עושים חתונות, לא עושים דימויים, לא שומעים שירים, לא שומעים מוזיקה, אנחנו מונעים מעצמנו בשר וכו' ועוד כל מיני דברים. כמה אדם, אז אדם סובל בשביל בית המקדש, אבל על זה אתה מקבל שכר, על זה אתה בונה את בית המקדש. אז יוצא שזה אדרבה, זה אבא, זה אבא לכל המועדים. וגם יש שאלה חמורה מאוד,
שהמבית, היה אחד מגדולי הרבנים מצפת, המבית ראשי תיבות, הוא היה חותם מבית. משה בן יוסף טרני, ככה היה שבו ימים מגורשי ספרד. הוא שואל בסקרו בית אלוקים, אני רוצה לדעת. איך יכול להיות שבדור של רבי שמעון בר יוחאי בית המקדש לא נבנה? רבי עקיבא, הוא נהרג 52 שנה אחרי החורבן, הם לא הביאו את המשיח. רבי אליעזר הגדול לא הביא את המשיח. האמוראים, רב שמואל, רבי יוחנן, אביי, רבה, רבנה, רב אשה, לא הביאו את המשיח. רב אבא, רב נחמן, לא הביאו את המשיח. איך אנחנו נביא את המשיח? עכשיו השאלה עלינו יותר גדולה. מאז כמה כל הגאונים שהיו, אחרי הגאונים רבנן סבוראל, אחר כך הראשונים, הרמב"ן לא הביא את המשיח. אם רש"י לא הביא את המשיח, רבי נתן לא הביא את המשיח, אני אביא את המשיח? זו השאלה הזאת, הרב המבית שאל לפני 500 שנה. תשמעו מה הוא אומר, איזו תשובה מדהימה. הוא אומר, משיח זה לא עניין, אם כן כל אחד מנסה, כמו עכשיו יש איזה מנעול, שמישהו מנסה לפתוח אותו. אז זה לא הצליח, זה לא הצליח, שבא אחד פיקח, הצליח. לא, זה לא ככה. כל אחד עושה משהו. הוא אומר, זה כמו בניין שבונים. בניין. אז הראשונים ישרו את האדמה. אחריהם באו חקרו את היסודות. אגב, באו כאלה שיצקו את היסודות. הם בנו את השלד. הם בנו את הציפויים. הם עשו אינסטלציה. הם עשו אינסטרוקציה. חשמל, כל מיני שהם היום שבילים וזועזים, שאתה לא תבין, לבלבל את הקליינט. אז אחר כך יש לעשות להתקין חלונות, להתקין תאורה, להכניס רהיטים. בדור הזה, ככה אומר המבין, נשאר ההברכה, הפיניש. אנחנו רק צריכים לצחצח את הרצפה. אז כל הדורות, כל דור עשה משהו, אף תפילה לא הלכה לכאן. אז הוא אומר, אל תחשוב לרגע. היא שאלה נכבדה מאוד, הוא העיר את עינינו, הרב משה טרני, ששום תפילה לא הלכה לחינם. הוא אומר, הרי על הדעת, המשמעות הרי חי קרה בכלל, חובה מבית המקדש, אז מה, זה הלך לחינם? פעם כמה התפלל על ים את המקדש, זה הלך לחינם? וכל הצדיקים בכל הדורות, רבנו הארי, וכל הקדושים והטהורים, כל אלה שנהרגו על קידוש השם, מה חס ושלום, דמם נשפך לחינם? לא! כל אחד עשה עוד משהו, כל אחד הזיז את הרכבת עוד צעד קדימה. נשאר עוד קצת. עם מאמץ קטן שלנו, אנחנו גומרים את הכל. כמובן, זה הסוד, רבותיי, של העבר, חורבן את המקדש, שכל תוספת שהאדם יצער את עצמו, זה חשוב. לכן ברן יוחנן הוא כותב שיש כאלה שהיו נוהגים אפילו לא לישון בלילה, היו ישנים על הארץ. יש כאלה מונע ממנו להרגיל השתי קרים בלב תשעה באב. כאן אחד, יש כאלה ששמים אבן מתחת הכרית כדי לזכות להצטער בצערה של ירושלים, להצטער בצער ישראל שנמצאים בגלות, על ידי זה מזרזים את הגלות. תראו את המעלה של האבן יוצא. האבן זה לא לשם אבן, לא לשם צער, זה לא להיות מזוכיסט. התורה לא מבקשת מהאדם לסבול, התורה מבקשת התחשבות, התורה מבקשת מאיתנו הזדהות, שנכיר בחורבן ונבקש על הגאולה ועל הבנייה. ובזכות זה אין ספק שזה בזה מקרבים. וכאילו עלינו אדם שהוא חולה, המאה שואל, אתה רואה אדם חולה, וצועק לשם, והקרובים שלו מתפללים, והידידים, ובוכים, ואחר כך קדוש ברוך הוא עושה אותו בריא. אז מה? למה זה היה ככה? למה היה צריך לבוא עליו הגזירה, אלא אנחנו צריכים לחזור בתשובה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה איזה אדם חולה. ואז זה מתפלל עליו, זה נותן צדקה, זה מתקן איזה מעשה, ועושה עוד איזה מצווה, ואז הזכויות של כולם ביחד מרפאים את אותו חולה. יוצא שזה היה לטובה, והוא זכה שעד ידו שווים אנשים בתשובה. אותו הדבר בית המקדש, על ידי החורבן של בית המקדש אנחנו שווים בתשובה לשם, בוכים ומתאבלים, ולא אלה לשם אבן, לשם תיקון. נחשוב, כמו שהרמב"ם כותב, התענית הזאת של תשעה באב זה לא סתם בשביל לצער את עצמנו, אלא זה לדעת למה נקרא בית המקדש. היה עוד הזנה, אז לדעת להזכיר תמיד של השם. לא להגיד כוחי לעוצם ידי. או אדם אומר לרופא, ראית איזה רופא טוב זה? אתה
שמנו כדור אחד, החולה מת במקום. זה לא אומר, זה לא הרופא, כי זה הקדוש ברוך הוא לבד. עושה הרופא. ושליח. כל הטכנולוגיה שיש היום, הקדוש ברוך הוא ברא מדע למדענים לייצר טכנולוגיה כזאת וכזאת. וכן נעשה הדרך. אז כל דבר זה עבודה זרה. גילוי עריות, כל דבר שמריח לא טוב שיש שם, השם ישמור דברי איסור, להתרחק. בשליחות דמים, לא רק בשליחות דמים. לא להלביט להבר ולבין. לא לעשות כל מיני עבודות, לגזול את הכסף שלו, לגזול שופך את דמו. לעשוק שכר שכיר, לקחת פועל, תשלם לו. וכן על זה הדרך. והעבוד השני של בית שני, זה שנאת חינם. על ידי אחדות, על ידי אהבה, על ידי שלום. לכן בתשעה באב כתוב בהלכה שצריכים להרבות אהבה. וזה יום שלא עוברים בו שלום, אבל מרבים אהבה. בימים האלה צריך להרבות אהבה ואחדות. האחדות הזאת, השטן לא יכול לשלוט. הרמב"ם כותב באיגרת שלו: ראיתי הרבה מדינות שנחרבו, ערים שנהרסו, משפחות רמות שנפלו, ולא נפלו אלא בשביל המחלוקת ושנאת חינם. זאת אומרת, מקום שיש שם אחדות לא יכול למעט. עיר שיש שם אהבה לכולם ביד אחת, שום אויב לא יכול לכבוש אותה. משפחה שיש שם שלום, לא יקרה שם אסון. רק קורא חס ושלום אסון, צריך לחפש איפה היה מחלוקת. תראו, רבנו ארי, תראה שלו השבוע, הלילה זה ג' בחודש, הלילה זה העיקת המשמשון האוסטרופודי, הקדוש, שנת תח, ניסו הגיורים הפולנים הארורים, בבית הכנסת ביום שישי זה היה, בג' אב, וב-300 תלמידיו ושרפו אותם באש חיים. ובשמשון האוסטרופודי, קודש קודשים, היה בן 42. קדוש, הוא כתב את הפירוש של ההגדה שקוראים בערב פסח. הוא הלך כפרה של עם ישראל, הייתה באותו דור, זה רק השעה מאוד. זה לפני 360 שנה בערך. 359 בדיוק הלילה. נהרג. על קידוש השם. אחרי זה, ביום ה' באב, זה יוצא מחרתיים, פטירת רבנו הארי. רבי יצחק נוריה. בן כמה היה? בן 38. רבנו הארי אמר בסתרו שער הגלגולים, הוא גידע לנו את כל תורת הקבלה. היום תדעו, כל הסיתור תפילה שאנחנו מתפללים, זה הארי. אנחנו מתחילים לאלוקינו, אלוקי אבותינו. פרשת העקדה, קוראים כתורת, קוראים פרשת התמיד. אחרי התפילה, אשרי ובא לציון, תפילה לדוד, בית יעקב, קווה, כתורת, עלינו לשבר. הכל רבנו הארי סידר. לפני כן לא היה הכל זה. הכל היה חצוי. סדר קבלת שבת, סדר תפילות שבת, הכל רבנו הארי תיקן. זאת אומרת, אין היום אדם בעולם שיכול לומר שהוא לא כמו רבנו הארי. יש דברים שהוא לא כמו רבנו הארי, אבל לגמרי לא. ורבנו הארי אמר להם, אם אני אחיה עד שנת שנה בדהי, הוא נפטר בשנה בבית. אני מבין את המשיח. ואיך נפטר? כשוטר תלמידו רבי חיים ביטל. ביום שישי, ראש חודש אב, היה ויכוח בין התלמידים. אנשים רבו שם, כניסה, לא יודע מה, וקיללו אחת את השנייה. והבעלים באו הביתה ביום שישי בצהריים וכעסו אחד על השני, מילאו ברודס. התלמידים של רבנו הארי. הוא היה מזהיר אותם כל הזמן על מצוות דעתה לאחר כמוך. תראו בכל הסידורים, בשחרית, הוא הזהיר. שכשאדם נכנס לבית הכנסת, לפני שנתחיל לתפילה, יאמר, הרי אני בא לקיים מצוות עשה של מן התורה שבאת לאחר כמוך. והרי אני אוהב כל אדם בישראל כנפשי ומודי. זה ככה אדם צריך להיות. ואז התפילה עולה. זאת אומרת, אם אני רוצה להתפלל כאן שהתפילה שלי תתקבל, קודם כל יהיה לי אהבה של כל יהודי ויהודי, אז בטוח התפילה תתקבל. זה החותמת של רבנו הארי. ואז היה מריבה ביניהם, יום שישי ראש חודש אב, הגיעו לבית הכנסת, רבנו הארי רואה את השטן לובש שחור ורוקף ביניהם, במנחה של יום ערב שבת. בא להגיד קבלת שבת, השטן רוקף מולו עם חרב. יצא מבית הכנסת חלה, רבנו אורי קיבל את מחלה, היה אז מגפה של שמו של חולרה, חלה, קיבל חום, לא יכל להגיד אפילו שבת שלום, ועזב את בית הכנסת, והלך לבית שכב, ולא בא יותר מבית הכנסת. יום שלישי, ה' אב, בא להיפטר מהעולם, אמר להם שבגלל שהיה ביניהם מחלוקת וקנאה ושנאה, בגלל זה לקחו אותו מהעולם. אם לא היה ביניהם מחלוקת, הוא לא היה נפטר. לכן באה הרשע שחרב ב-200 שנה, 250 שנה, רבי נוסר שלום של אבי, שהוא היה למצוא את נשמתו, כך כותב רבי חיים פלאג'י, ותיקן לעשות ביום שישי התרת נדרים וקללות. כל יום שישי. שיהיו תשבו שלושה, ויגידו, כל הציבור עומדים, החזן אומר, שאנחנו מקשיבים מערכם, להכיר לנו כל מיני נדרים, שבועות, חרמות, נדירים, נזיפות, ענות, שמתות, כל מיני כללות, והמדינים מותרים יהיו לכם. כי אם אדם מוציא כללה מבי, עכשיו עושה ההתנה, מבקש לפני שלושה, ומתנים את הכל. אז זה כמה חשוב למותר, האהבה, בפרט בימים האלה. להיזהר מהמחלוקת, ככה נוסיף אהבה ואחדות, אז כך בונים בית המקדש. יש בניין רוחני למעלה, ואז יהיה בניין הפיזי פה למעלה. אנחנו לא מדברים רק על בניין, בניין אבנים, אבל כמה בניין אבנים, היום כל היהודים בעולם ירצו לבנות בית המקדש באיזה מקום, התגייסו, כולם יבנו אותו מזהב. אבל לא זה העיקר, אנחנו רוצים את השכינה שתרד לפה. השכינה איך תרד לפה? ושנתיב את מעשינו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שעכשיו יש שעת רצון, שכל הציבור פה תכנס בימים האלה. אין ספק שהקדוש ברוך הוא של נחת רוח, מבקש ממנו שיתמלא ברחמים על עם ישראל כולו. עליכם, על כל הקהל הקדוש הזה, ועל כל הלבים עליכם. אני צריך למלא בשביל אתכם לטובה, ואני רוצה למלא את כבוד הרב, את הגבאים הנפלאים של בית הכנסת, את היהודים שתרמו בשביל האבן הזה, כל אלה שדאגו למערכת ולכל יתר הדברים ולפרסום, שנברך ימלא משעות אתכם לטובה. ונתן מעליכם ומעל כל עמו ישראל, כל גזירות קשות ומעות. שחדרה תהיה עיר ואם בישראל, משיח יבוא לכאן. יבוא לנחם אתכם, יבוא לחזק אתכם, בעזרת השם בקרוב. יבוא אלינו וישמח ליבנו. אני רוצה להגיד, הקדוש ברוך הוא ימלא משעות אתכם לטובה. ונתראה בשבוע הבא בבית המקדש. Yeah.